ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף נון ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש דף נון בית עמוד א'. תינוקת שהביאה שתי שערות, או חולצת או מתייבמת, וחייבת בכל מצוות האמורות בתורה. אנחנו רואים, כמו שלמדנו בדפים הקודמים, שהיא הופכת להיות גדולה בהופעת אותם שתי שערות. וכן תינוק שהביא שתי שערות חייב בכל מצוות האמורות בתורה, וראוי להיות בן סורר ומורה משיביא שתי שערות עד שיקיף זקן. הביטוי יקיף הזקן, הכוונה התחתון ולא העליונו, השערות של הפנים, אלא החלק התחתון של הגוף. אלא אז למה אומרים שיקיף הזקן, וזה לא 100% ברור מהמילים האלו, אלא שדיברו חכמים בלשון נקייה. תינוקת שביאה שתי שערות אינה יכולה למען. מיעון הוא מיוחד לקטנה שהסיעה האימה או אחיה, ואלו הם נישואים דרבנן, והיא יכולה לצאת מהנישואים האלו בלי גט, על ידי כך שהיא אומרת אינני חפצה להישאר עם אותו גבר. אבל האפשרות הזאת היא אך ורק עד שהיא תביא שתי שרות. מהבאת שתי שרות היא כבר לא יכולה למען. רבי יהודה אומר עד שירבה השחור. רש"י כותב, כלומר שישחיר אותו מקום משערות הרבה. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים ציור של מעוין, ואלו הם שאלות בירור איתור לשון במשנה. הגמרא שואל, וכיוון תתנן חייבת בכל מצוות האמורות בתורה, מיד שהביאה את השתי שרות, המשנה אומרת שהיא חייבת בכל מצוות האמורות בתורה. למה הפסקה הקודמת, או חולצת או מתייבמת? למה לי? לכאורה זה מיותר. חליצה, ייבום, זה חלק ממצוות האמורות בתורה. זה כבר כלול, אז למה הפירוט הזה? הגמרא, המשנה טרחה לפרט או חולצת או מתייבמת, להפוך מדרבי יוסי, דאמר, איש כתוב בפרשת חליצה, כתוב איש. אומר רש"י, הוא מצטט את הפסוק, ואם לא יחפוץ האיש. ומכאן מדייקים, כמו שרש"י אומר, הוא כך קטן לא חליץ. איש בעל הפוקי קטן. ממשיך הגמרא ואומר, אבל אישה בין גדולה ובין קטנה. זה דעתו של רבי יוסי. כמה שמלן, המשנה שלנו מלמדת, דהי הייתי שתי שרות אין, גם לגבי הנקבה, האישה, אם היא הביאה שתי שרות, אז היא יכולה לחלוץ, היא לא, לא. מה הייתה, מה? למה קיים הדעה הזאת במשנתנו? אישה כאיש. יש להקיש, כמו אצל איש יש הקפדה שהוא לא יהיה קטן, גם לפי התנה של משנתנו, הקפדה שהיא תהיה אישה עדיין גדולה ולא קטנה, וזה על ידי הופעת שתי שרות. לכן המשנה שלנו, בנוסף לפסקה חייב לכל מצוות המורות בתורה, מפרטת או חולצת או מתייבמת רק בהופעת שתי שרות, להפוקי משיטת רבי יוסי, שאצל קטנה, אצל אישה גם קטנה יכולה לחלוץ. מה אומר הגמרא? עכשיו שואלת שוב שאלה, וכיוון דתנה וכן התינוק שהביא שתי שערות, מספיק לומר כך, וכן תינוק שווה שתי שערות, זה מחבר את דיני התינוק לתינוקת, ואצל התינוקת כבר כתוב וחייבת בכל מצוות עמוד בתורה, אצל התינוק במשנה למה צורך לומר חייב בכל מצוות האמורות בתורה? למה לי? הרי המילה וכן התינוק כבר מחבר אותנו למה שכתוב אצל התינוקת, ושם כבר כתוב חייבת בכל מצוות האמורות בתורה. וכי תימה, אולי תגידו למה כתוב חייב המצוות האמורות בתורה משום דקבאי למתני וראוי להיות בן סורר ומורה. לקראת האמירה הזאת אז היה אולי צורך לכתוב חייב בכל מצוות האמורות בתורה, אבל גם זה תנינה חד הזמנה. יש משנה אחרת שכבר מלמדת על כך, והנה הציטוט: אי מתי הוא בן סורר ומורד? מי שיביא שתי שרות ועד שיקיף זקן התחתון, השרות של החלק התחתון, ולא העליון ולא של הפנים, אלא שדיברו חכמים בלשון נקייה. אז הדינים הרלוונטיים, התיאורים הרלוונטיים לבן סורר ומורד, כבר טופל במקום אחר בציטוט הזה ממסכת סנהדרין. אז שוב פעם, למה התוספת לשון כאן במשנה אחרי שכתוב כבר וכן תינוק, למה יש צורך לכתוב חייב בכל מצוות האמורות בתורה? הגמרא אומרת אין הכינמי. זה נכון, אין כאן איזושהי חידוש בתוספת הזאת, אלא איידי דפרש מילי דתינוקת כמפרש נמי מילי דתינוק, מין שמירה על ניסוח שקולה שוויוני. אם כבר היה פירוט אצל התינוקת, אז התנה פירט גם כן אצל התינוק, אבל אין בתוספת הלשון איזוהי רמז לחידוש הלכה. תינוקת שהביאה וכולי, אמר רבי אבור, אמר רבי לזר, הלכה כרב יהודה. במשנה שלנו ראינו שהתנא קמא סובר בהבאת שתי שרות היא לא יכולה כבר למען, רבי יהודה ממשיך את התקופה שהיא כן יכולה למען, לא היא יכולה למען מעבר להופעת שתי שרות, גם עד שהרבה השחור. וראינו ברש"י הכוונה שישחיר אותו מקום משרות הרבה. אז רבי אבור פוסק כרב יהודה שממשיך את התקופה שהיא עדיין יכולה למען. הוא מודה רבי יהודה שאם נבעלה לאחר שהביאה שתי שרות, שוב אינה יכולה למען. אותה קטנה שהשיאה אחיה או אביה או אמה בנישואים דרבנן, אם היא הביאה שתי שרות וגם נבעלה על ידי אותו בעל, הביאה הזאת הופכת אותה להיות אישה שלו לגמרי, מדורייתא. אם היא אישה גמורה, אז היא לא יכולה למען, רק גט יכול להפריד ביניהם. אומר רש"י, שוב אינה יכולה למען, דהך ביאה. הביאה שהיא מקיימת איתו עם הבעל הזה אחר הופעת שתי השרות, הוו לו קידושים גמורים. דגדולה היא, יש כאן שתי שרות וגם היה ביאה, זה קידושים גמורים, ובידה לקדש עצמה. בגיל הזה היא אפילו יכולה לקדש את עצמה, לקבל כסף קידושים, לא זקוקה לאמא ואחיה. וכי פליג, מתי רבי יהודה חולק על החכמים? כשלא בעל לאחר שגדלה פליג. ואפילו האחית לרבי מאיר לא ממענת. רבי מאיר הוא החכמים, הוא התנא קמא, לפיו היא לא יכולה למען, כיוון שהגדילה שעה אחת ולא מחתה, אחרי שהיא גדלה. מה זה הגדילה? שהביאה שתי שרות והיא שתקה, שוב אינה יכולה למחות על הנישואין שלה שהתהוו תודות לאימא או אחיה. וחלו לו קידושים תמי, ואותם קידושים קודמים כעת לפי רבי מאיר חלים לגמרי. זה בהבאת שתי שערות. ואנחנו ממשיכים עם נושא שכתבנו בשוליים, שיטת רבי יהודה במיעון עד שערבה השחור. במבנה שכתבנו תחת הכותרת מבנה, אתם רואים פס כפול, ניסיונות לפסוק רבי יהודה שמתיר מיעון עד שערבה השחור. ואנחנו נראה בגמרא, אנחנו רואים ניסיונות לפסוק כמותו גם נגיד דלו, כמו שנאמר מקודם שאם נבלה היא כבר לא יכולה, אלא גם אם נבלה יכולה למען עד שיבוא ירבה השחור. עכשיו הגמרא, חברוהי דרב כהנה סבור למעבד עובדה כרב יהודה ואף אגב דנבלה. אותם חברוי של רב כהנה חשבו לפסוק הלכה רב יהודה שיכולה למען עד שירבה השחור גם אם נבעלה אחרי הבאת שתי השרות, ועדיין לא ירבה השחור. אמרו רב כהנה, וכאן אנחנו מסמנים בסימון של קושיה ארוכה שרב כהנה מעלה נגד אותם חברים שלו. רק לשים לב שזו שאלה שבערך 12-13 שורות של גמרא. אמר לו הוא רב כהנה, לא כך היה מעשה בביתו של רבי ישמעאל שבת בבית המדרש למען ובנה מורכב לה על כתפה, היא כבר ילדה, היא נישאת על ידי נישואין דרבנן ויש לה ילד, ואותו היום הוזכרו דבריו של רבי ישמעאל בית המדרש ובכתה בכייה גדולה בבית המדרש. אמרו, אנחנו נבין את מה שנאמר עכשיו על ידי המשך הגמרא. אמרו, דבר שמע אותו צדיק, יקשר בו זרעו, דירם הרב יהודה משמעאל משום רבי ישמעאל. הפסוק אומר, והיא לא נתפסה בעניין אשת איש שלא נאנסה, היא נבלה ברצון, אסורה. אשת איש בעלה ישראל, אנחנו לא נדבר על כהנים כעת, אלא אשת ישראל שלא נאנסה, היא נבלה ברצון, היא אסורה, אסורה לבעל ואסורה לבועל. ואנחנו מדייקים הנתפסה, אבל אם היא נאנסה מותרת, היא לא נאסרה לבעלה. ויש לך אחרת שאף הפי שלא נתפסה, יש מקרה אחר שגם אם לא מדובר באונס מותרת, היא לא נאסרת. ואיזו זו שקידושיה קידושי טעות, שאף הפי שבנה מורכב על כתפה ממענת והולכת לה. מיד נעבור לרשי. דיבור המתחיל והיא, קצת פחות מאמצע עמוד. המילה והיא בפסוק שקראנו מקודם, והיא לא נתפסה, מיעוטה הוא, הוא מיעוט. והכי דרש, היא אישה סתמה שקידושיה הגימורים, היא תכי לא נאנסה אם היא נבלה ברצון, אותה אישה נשואה אסורה לבעלה. ויש לך אחרת שאפילו זינתה שלא באונס מותרת לבעל ולבועל, ואיזו, על מה מדובר? זו שקידושיה קידושי טעות, כגון על מנת שאני כהן והרי הוא ישראל, וכגון, וזה מה שיותר נוגע אלינו, קטנה שאין מעשה כלום ואימא נמי אין בידה לקדשה, אלו אינם קידושים גמורים. מה שאימא שלה מקבלת כסף קידושים מגבר בזמן שהבת היא קטנה, זה אינם קידושים גמורים. ואפילו בנה מורכב וכו', דלב נישואין הבו. אז יש לנו אישה שהייתה קטנה בזמן נישואין דרבנן, כאילו היא הספיקה להוליד ילד, זה הבנה מוקב הכתפה, זה אינם נישואין אמיתיים או בוודאי תקפים מדורייתא. אז מה שהיא עושה, אם היא מזנה, זה לא אוסר אותה על בעלה. לעניין זנות נמי, לא מצרה עלי. גם אם היא מזנה עם גבר אחר, זה לא אוסר אותה על בעלה. זה פנויה בעלמה היא. ולא אמרינן, בעילות שבעל מי שגדלה, הוו קידושין. וגם זה, היא נבלה אחרי שהיא גדלה, לא אומרים שאלו הם קידושין. דקסבר, כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל, ולא נתכוון לחזור ולקדשה. אנחנו חוזרים לגמרא. אז ובינתיים ראינו שביתו של רבי ישמעאל הגיע לבית המדרש עם כוונה למען, גם עם בנה על כתפה, הזכירו את השיטה של אביה של רבי ישמעאל, שבעצם היא יכולה, ונמנו וגמרו עד מתי הבת ממענת? עד שתביא שתי שרות. ובסופו של דבר בבית מדרש פסקו פסק אחרת משיטת רבי ישמעאל, ואמרו שיכולה למען אך ורק עד שתביא שתי שרות. אז בתחילת הסיפור ראינו שהחברוי של רב קנה רצו לפסוק שיש אפשרות למען גם אחרי שהיא גדלה, דהיינו עד שירבה השחור, גם אם היא נבלה בינתיים על ידי אותו בעל קידושין ורבנן, ופסקו לא כך. אין כזה דבר, אין למען אחר שמביא שתי שרות, פרוש ולא אבוד. עובדה, ובסופו של דבר הם לא פסקו כמו שחשבו לפסוק, אלא פרשו מזה ולא פסקו כך. רבי יצחק ותלמידי דרבי חנינה, אבוד עובדה כרבי יהודה, ואף אגב דנבלה, רואים אותו מהלך כמו שמקודם, אבל כאן הם באמת פסקו כך. אז הרב שמעון בר אבא אמרה כמי דרב יוחנן, וסיפור על כך לרבי יוחנן, עזר רבי יוחנן אמרה כמד רבי יהודה נשיא, והוא סיפר שכך הם פסקו, שנתנו לה למען כרבי יהודה עד שבר השחור, למרות שלפני כן, אחרי הבאת שתי שרות, היא נבעלה על ידי בעלה. ושדר בעלשה רבי יהודה נשיא, שהוא היה בעל משרה, בעל תפקיד, הוא שלח חיל או משטרה ואפקוע, והוציא אותה הבעל האחרון. רק נזכיר מה קרה שם. הייתה אישה נישואין דרבנן, הביאה שתי שרות, נבעלה על ידי הבעל הראשון, מי ענה? הם פסקו, פסקו שיכול למען, הלכה והתחתנה עם גבר שני, וזה לא מצא חן בעיני רב יהודה הנשיא, והוא הוציא אותה מאותו בעל שני. דהיינו, מאחר שהיא נבעלה אחרי הבעל שתי שרות על ידי בעל הראשון, זהו, זה הבעל שלה, לא אותו שני. אמר רב חיסטה, אמר מאוגפה, לא שירבה השחור ממש. הזכרנו מקודם במשנה, רב יהודה אומר, עד שירבה השחור. המשמעות של ירבה השחור, לא שיהיה ממש הרבה שרות שחורות, אלא כדי שיהיו שתי שרות שוכבות ונראות כמי שירבה השחור על הלבן. רב אמר שתי שרות המקיפות משפה לשפה. אמר חלבו, אמר אבונה, שתי שרות שאמרו צריך שיהיה בעיקרן גומות. במקום ששם, משם צמחו השרות שיהיו גומות. רב מלכיו אמר רב עדה ברבה, גומות? אף פי שאין שרות. שלפיו ההימצאות של גומות זה קובע, זה מספיק, גם אם אין שרות ממש צומחות מאותן גומות. אתם יכולים לראות שלוש שורות שהקפנו בסוגריים. מיד אחרי הסוגריים מופיע תמיהה, קושיה, תמיהה של רב אשי, שהוא מצטט את מור זוטרה, שמתייחס למה שנאמר עכשיו על ידי רב מלכיו בשם רב עדה. אז אנחנו נדלג לעת עתה, אחר כך נחזור לקטע שבסוגריים. אמר רב אשי, אמר לי מור זוטרה, קשה בא רבי חנינה מסורה. הוא התקשה על האמירה הזאת, גומות אף פי שאין שרות. ומה היה הקושי של רבי חנינה? אם זה באמת קיים כשיטה, גומות אף פי שאין שרות, היינו מצפים שיהיה איזו תנה בכל השס שיזכיר את הדבר הזה, ולא מצאנו. לא לשתם איתנה ואשמינן גומות. לא היה מקום שלפחות תנה אחד שלא יתעלם מכך. מה לשונו של רשי? איסר כדייתך גומות אף הפי שאין שערות, אומר רשי, לא לשתם את בקולי השס, חג תנה לאשמינן תינוקת שהביאה שתיים גומות. אז מאחר שאין תנה כזה, נשאר אצל רבי חנינה תמיעה, איך אדם יכול, איך מישהו יכול להגיד כזה שיטה. אבל הגמרא מתרצת, אי אשמינן גומות, אם היה אמירה כזאת, הווה אמינה עד שיהיו שתי שרות בשתי גומות. כמשמלן, אפילו שתי שרות בגומה אחת. עוד מעט נחזור לזה, כעת הקטע שדילגנו. בשוליים, תחת הכותר נושא/מבנה, אנחנו נראה על ידי הבלטת המשולשים, מחלוקת רבי חנינה ורפפה, לגבי שש הלכות. ואנחנו כתבנו רשימה של הלכות, ואין בכוונתנו להתמקד ולהסביר את ההלכות האלו, כי כל אחד יופיע במסכת שלו, ושמה יש להרחיב ולהסביר. רק בשבילנו נקרא אותם בכותרות. ומה הם? שיפוד, שפחות, גומות, בלורית, איפר, מקלה וגבינה. איזו נאמרו על ידי רב מלכיו, ואיזו על ידי רב מלכיו. שני אמורים שהשמות די דומים, אחד רב מלכיו, והשני הוא רב מלכיה. ואנחנו נראה בגמרא, וכאן הכנו רשימה כאן בשוליים ככה. לפי רבי חנינה, רב מלכיו, הוא אחראי על מה שכתבנו מתחת שמו, שפוד, גומות, שפחות. ולפי רבי חנינה, רב מלכיה, הוא אחראי, הוא אמר את אמירתו בעניין בלורית, גבינה, איפר מקלה. לפי רב פאפה, רב מלכיו אחראי על שפוד גומות ואיפר מקלה. רב מלכיו הוא אחראי על בלורית, גבינה ושפחות. אתם יכולים לראות לפי מה שכתבנו וסימנו כאן בשוליים, שלגבי שפוד וגומות אין מחלוקת בין רבי חנינה ורב פאפה. ופי רב חנינה ורב פאפה, רב מלכיו הוא זה שאחראי על שפוד וגומות. וגם ולפי רבי חנינה ורב פאפה, לגבי רב מלכיה אין מחלוקת בעניין מי אחראי על בלורית וגבינה. גם לרבי חנינה רב מלכיה התייחס לבלורית וגבינה, וגם לפי רב פאפה רב מלכיה התייחס לבלורית וגבינה. במה קיים מחלוקת? מי אחראי על העניין של שפחות ואיפר מקלה? אנחנו כעת נראה את זה בגמרא. אני מתנצל בפני מי שהיה רוצה לשמוע את ההרחבה בקשר על מה מדובר. אפשר להסתכל ברש"י, שם תראו התייחסות לדברים האלו. בגמרא, אמר רב חנינה ברי דרביקה, שפוד, שפחות וגומות, רב מלכיו, בלורית, איפר מקלה וגבינה, רב מלכיה. רב פאפה אמר מתניתן ומתניתה. מששת ההלכות האלו, מה שבמקור, בבסיס, הוא במשנה, ובא האמוראים להסביר מה שנמצא במשנה, אז הדברים האלו, רב מלכיה, הוא אחראי על ההלכות האלו שמבוססות על משניות או ברייתות. שמעת את הדבר שהוא אמירה, מימרה של אמוראים בלבד, רב מלכיו. וסימנה, כדי לזכור את שיטת רב פאפה, מתניתן, מתניתה מלכתה. לשון, או יש צליל נקרא לזה, או לשון נקבה. ורב מלכיה דומה במובן הזה למתניתה, שזה עניין של מקור תנאי. לפי הפאפה זה גישתו. מהי בינהו? מה הבדל בין גישתו של רבי חנינה וגישתו של רב פאפה? איקה בינהו שפחות. האמת היא שפחות, ובנוסף לזה איפר מקלה. לפי רבי חנינה שפחות שייך לרב מלכיו, ואיפר מקלה שייך לרב מלכיה. לפי רב פאפה, רב מלכיו לא דיבר על שפחות, אלא רב מלכיו הוא דיבר על איפר מקלה, ורב מלכיה הוא זה שדיבר על שפחות. לפי מה שכתבנו בשוליים אפשר לראות את זה בקלות. ובתוך רש"י יש את הפירוט הזה, וכל אחד מוזמן להסתכל שם. אנחנו חוזרים לגמרא. אמנם קראנו את זה מקודם, אמר רב אשי, אמר לי מוזוטר קשה ברבי חנינה מסורה, היה לו קושי באותו אמירה שראינו לפני הסוגריים, שאפשר לקבוע גדלות על פי גומות בלי שערות. ומה היה הקושי שלו? לא לשתם איתנה והשמין הגומות, היה מצופה שיהיה לפחות תנה אחד בכל השס שיגיד שתינוקת שביעה שתיים גומות, כמו שראינו בשורה האחרונה ברשי. הגמרא עונה, למה לא כתוב כך, תינוקת שביעה שתיים גומות? אי אשמעינן גומות, הווה אמינא שהגדלות הוא יהיה עד שיהיו שתי שערות בשתי גומות. אז בזה שלא נאמר גומות, תינוקת שביעה שתיים גומות, בזה שלא נאמר כך, אלא נאמר תינוקת שביעה שתי שערות, אנחנו יכולים להבין אפילו שתי שערות בגומה אחת. הגמרא שואלת שאלה, האם יש מציאות כזאת של שתי שערות בגומה אחת? תשימו לב, סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה, זה ממשיך עד שורה שביעית בעמוד ב', ואחרי הקושיה רואים שאומרת הגמרא לא קשיא, נחכה לשם. הגמרא, ומי עיקר כי היקבנה, דהיינו שתי שערות בגומה אחת, והכתיב פסוק באיוב, אשר בסערה ישופני והרבה פצעי חינם. ויאמר רבה, איוב, אנחנו מכירים את הסבל של איוב, והיה לו נקרא לזה ויכוח כלפי שמיה, ואיוב בסערה חירף, בסערה ישיבו. כתוב פה המילה שרה עם סמך, אבל צריכים להיות פתוחים לעובדה שאנחנו גם נתייחס לסערה עם סין, שערות, שיש שרת רוחות, שערות גופניות. מה הסבר המילה הזאת של רבה? בסערה חירף, אמר לפניו, זה מה שאיוב איתיח כלפי מעלה, ריבונו של עולם, שמה כמובן איוב מתייחס לצרות שנפלו עליו, אומר ריבונו של עולם, שמה רוח שרה עברה לפניך ונתחלפה לך בין איוב, זה אני, לאויב, והתבלבלת וחשבת שאני אויב. בסערה השיבוהו, ויען השם את, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', איוב מן הסערה, ויומר אליו, שוטה שבעולם, הרבה נימין בראתי בראשו של אדם לכל נימה, ונימה בראתי לו גומה בפני עצמה, שלא יהיו שתיים יונקות מגומה אחת. הנה כבקבנו, כי זה עיקר הקושיה, שאלמלא שתיים יונקות מגומה אחת, מכחיש מאור עיניו של אדם. אדם לא יכול להתקיים ככה. גומה בגומה לא נתחלף לי. אני עיר ופועל בדייקנות רבה, עד כדי כך שכל גומה וגומה יש לה שערה בנפרד. אני לא התבלבלתי בין גומות. איוב באויב נתחלף לי, מה אתה חושב שהייתי מתבלבל בין אנשים? בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שאין מציאות, אין מצב ששתי שערות יונקות מגומה אחת. אומר הגמרא, לא קשיא, הא בגופה, הא ברישא. יש שערות על הגוף, יש שערות ראש. ביחס לשערות גוף אפשר שתי גומות, שתי שערות בגומה אחת. ביחס לשערות הראש באמת אין. בשורות הבאות יהיה התייחסות למיקום אותם שתי שערות. מיד נראה התייחסות לזכר ובהמשך גם לנקבה. מראש אני רוצה לציין שיש מחלוקות במפרשים, האם יש להבין את התיאורים בגמרא כפשוטם או כלשון סגינאו, לשון נקי. כשאנחנו מדברים על לשון נקי, אנחנו מתכוונים לומר שהסורות שמדברים עליהם בעצם הם סמוך למקום הערווה, אבל החזל רצו לדבר בלשון נקי. אבל כפי שאמרתי, יש מפרשים שהמקומות שיוזכרו בהמשך הם כפשוטם ולא בהכרח לשון סגי נהור, לשון נקי. הגמרא, ולפני כן רק נציין שבשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, אי באינן שתי שרות זה עצר זה במקום אחד. הגמרא, אמר רב יהודה משמעאל, שתי שרות שאמרו, כעת אנחנו נתייחס לזכר, אפילו אחת על הכף ואחת על הביצים. מה זה הכף? רש"י כותב בשורה שנייה על הכף גובה שעל העבר למטה מן הכרס. ממשיך הגמרא, תניא נמי הכי, שתי שרות שאמרו אפילו אחת בגבה ואחת בקריסה, אחת על גבי קשרי אצבעותיה של יד ואחת על גבי קשרי אצבעותיה של רגל. דברי רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו, שאמר משום רבי שמעון. אנחנו נסתכל ברש"י, שורה שלישית, אפילו אחת על הכף, אף אגב דאינן במקום אחד. זה העיקר מבחינתי בשלב הזה של לימוד הגמרא, להדגיש שהחידוש פה שאינם, אותם שתי שרות אינם צריכים להיות במקום אחד. אחת בגבה, ממשיך רש"י, תחת אותו מקום. כאן רש"י גם כן משמש בלשון נקי. ממשיך רש"י, בין קשרי אצבעותיה, ואינה מביאה שיער עד שתגדיל. כפי שאמרתי מקודם, יש מפרשים שאומרים קשרי אצבעותיה כפשוטה, לא כלשון נקי, ולא צומחות שרות שם, אלא אם כן מדובר באחת שהיא גדלה. אנחנו חוזרים לגמרא, במקור שהגמרא השמיע עכשיו כדי להסביר או לסייע את דברי רב יהודה משמעאל שלא צריכות שתי עצות להיות במקום אחד, אז הברייתא אמרה אפילו אחת בגבה ואחת בקריסה, הם אינם באותו מקום. לדעתי רב יהודה משמעאל אמר דבר שהוא שייך בזכר, ובברייתא נשמע לי שמדובר בנגיד המקרה המקביל אבל אצל נקבה, אחת בגבה ואחת בקריסה. ולפי מה שהיה נשמע מרש"י, שזה לשון נקי, גבה וקריסה. אבל מה שחשוב, אני חוזר עוד פעם, שתי הסורות אינם במקום אחד. עכשיו בניגוד לשיטה הזאת, שואלת הגמרא ורבנן, הם דעה חולקת על רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו, מה הם אומרים? אמר רב חיסטא יש גרסא רב אשי, עד שיהיו שתי שרות במקום אחד. תנו רבנן, עד מתי הבת ממענת? דיברנו על זה מוקדם יותר, שבת שניסית על ידי אמא או אחיה נישואין דרבנן, עד איזו גיל היא יכולה לצאת בלי, עד איזו שלב, אמרתי גיל, הכוונה שלב התפתחות, היא יכולה לצאת בלי גט, ורק על ידי אמירה שאינני חפצה להישאר איתו. אז הדעה הראשונה, אנחנו נראה כאן כמה דעות. אחד, עד שתביא שתי שרות, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר עד שירבה השחור, רבי יוסי אומר עד שתקיף האתרה. בן שלקות, שם חכם, בן שלקות אומר עד שתחלקל. נציין שיש גרסאות אחרות שבמקום חף גורסים פה עם בית, וזה מופיע ברש"י ואני אומר רשי, ואני מצאתי עד שתבלבל בבית. זה שיער גדול, כפוף ומבולבל. אבל אומר רשי על זה, ולא ישר בעיניי. בכל אופן, זה השיטה הרביעית. מה הפירוש עד שתחלקל עם חף? אז רשי מתחיל בשורה ראשונה בקצרות, אומר רשי, תחלקל, לא שמעתי מהו. זאת אומרת, רשי בעניין מסורת או קבלה מרבותיו, הוא לא שמע. מה זה פירוש עד שחלקל? אבל מה ממשיך רשי אומר, ונראה בעיניי שחברו מילה שמקבילה או שימוש במילה במקום אחר, במסכת שבת, שם כתוב בעניין שיעורי הוצאה של חומרים שונים, כתוב שם כדי לסוך או לסוד קלקול. תאמינה, מהי קלקול עם חף? מה זה קלקול? צדה ובת צדה. זה עניין השערות שהן בפני הילדה או האישה החינמי, עד שיהיו שם שערות הרבה, שיהיה רצוף ומלובש בשיער. אז כמו במסכת שבת, העניין הוא שם, מדובר בהורדת שערות, ושם הביטוי לסוך קלקול, אותו דבר כאן, שתחלקל זה עניין של שערות. אנחנו חוזרים לגמרא, ואמר רבי שמעון, מצאני חנינה, הוא מצא אותי, רבי שמעון אומר ש... מצאני חנינה בן חכינאי בצידון, ואמר, כשאתה מגיע אצל רבי עקיבא, אמור לו עד מתי הבת ממענת, אם יאמר לך עד שתביא שתי שעות, אמור לו, ולא בן שלקות, העיד, במעמד כולכם ביבנה, עד שתחלקל. ולא אמרתם לו דבר. אז איך זה שאתה אומר שיטה אחרת ממה שהעיד בן שלקות? כשבאתי אצל רבי עקיבא, אמר לי, אז רבי עקיבא אמר לי, קלקול שאתה מצטט בשם בן שלקות, קלקול זה איני יודע מהו. ורשי אומר, כלומר, לא סביר אני. זה לא כמו שרשי עצמו כתב לפני כן שאני לא שמעתי מהו. לא, הכוונה זה ביטוי שאיני יודע מהו, הכוונה, אני לא סובר כמותו, בן שלקות איני מכיר, עד מתי הבת ממענת? עד שתביא שתי שערות. המשנה, שתי שערות האמורות בפרה, פרה אדומה, אנחנו יודעים שאצל פרה אדומה שתי שערות שחורות או לבנות פוסלות אותה. ובנגעים, בנגעים, אנחנו יודעים ששיער לבן שצומח מתוך נגע הוא הופך את המנוגה להיות מצורע מוחלט. אז יש עניין של שערות בנגעים, שיער לבן זה, והאמורות בכל מקום. בכל מקום זה הסוגיות שאנחנו דנים בהן בתינוק ותינוקת. מה אורך השערות? אז יש כאן כמה שיטות. אחד, כדי לחוף ראשן לעיקרה, דברי רבי ישמעאל. רבי אליעזר אומר, כדי לקרוץ בציפורן. רבי עקיבא אומר, כדי שיהיו ניטלות בזוג. ניטלות בזוג, אומר רשי, שיעורה רבה. זה השיעור הארוך בין השיטות האלו, אבל אני ראיתי שגם בזה יש מפרשים שונים. והשיעור כדי לקרוץ בציפורן הוא השיעור הקטן, הכי פחות. כך משתמע מכאן. אני מתכוון לרשי על הגמרא בדיבור מתחיל להחמיר. אז אחרי שראינו במשנה שלוש דעות, אמר רב חיסדא אמר מה, וכפה הלכה כדברי כולן להחמיר. למשל, השיעור מאז שהיא תגיע לשיעור הקטן בין שלושת השיטות האלו, היא כבר לא יכולה למעט. זה חומרה, זה מונע אותה בשלב מוקדם מלמעט. למען אותם, אותה מיון לצאת מניסוי דרבנן שהזכרנו מקודם. לעניין חליצה, אנחנו לא ניתן לה לחלוץ עד שהשיער יהיה השיעור הגדול בין השיטות האלו. גם זה חומרה, מונים ממנה מלחלוץ עד שיהיה לה השיעור הארוך בין השיטות. המשנה, לפני שנתקדם במשנה בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, אם יש בכתם, כתם דם, וכאן אנחנו כבר יוצאים מהסדרה של המשניות שעסקנו בה בדפים האחרונים. תיקון טעות, האמת היא שכבר הייתי צריך לציין בפתיחת השיעור שלנו היום, המשנה כבר הייתה משנה שיצא מהסדרה של המשנה שראינו בדפים הקודמים של כל ויש, כמו שציינו וסימנו מקודם. בכל אופן, אומר המשנה הרואה, סליחה, אני רוצה לחזור למה שכתבנו בשוליים. אם יש בכתם משום חשש זוב, אחד, כתם אחד גדול, שיעור שלושה גריסים ועוד. שתיים, כתם אחד על שלוש חלוקות בבגד, בגדים של אישה. שלוש, רואה שני ימים, ממש, כאילו רואה זיבת דם במשך יומיים, וכתם על חלוק אחד. כדי שאישה תהיה זווה, אנחנו יודעים שהיא צריכה לראות דם במשך שלושה ימים ברצף בימי הזיווה. בימי הזיווה הכוונה אותם 11 יום אחרי שהייתה נידה. המשנה, הרואה כתם, הרי זו מקולקלת. אומר רש"י, הרי זו מקולקלת, אינה יודעת פתח נידותה, לידה, מתי יתחילו 11 יום שבין נידה לנידה. דהה לא ידע אימת חזאי. יש אישה שרואה כתם, היא לא יודעת מתי היה הדם הזה. האם זה תחילת נידה? האם זה בימי, זה נוצר, יצא בימי זיווה? זה הכוונה, היא מקולקלת. ממשיכה המשנה, וחוששת משום זוב, דברי רבי מאיר. מה זה וחוששת משום זוב? אם, אומר רש"י, אם עברו עליה שלושה ימי זיווה משלבשה חלוק זה, ומצא עליו כתם גדול שיעור שלושה גריסין ועוד. השיעור המינימלי שנוכל להגיד שיש כאן חשש דם האישה, וזה מופיע בהמשך המסכת, זה שיעור גריס ועוד, כי מפחות מזה יש אפשרות לתלות את הכתם בדם מחולת. מחולת זה חרק או ג'וק קטן שאם מואחים אותו יוצא ממנו דם בשיעור עד גריס. אז גריס ועוד זה כבר מעלה חשש שזה דם שיצא מן האישה. אז אם אנחנו מדברים על אישה שהיא נמצאת בימי זיוותה, כבר עברו ימי הנידות והיא בימי הזיווה, והיא מוצאת על הבגד של הכתם בגודל הזה של שיעור שלושה גריסים ועוד, מספקין לנו דילמה כל חדה וחדה בחד יום החזיה, כל שיעור גריס ועוד הוא ביום נפרד, אף אגב זה במקום אחד נמצאו. אז זה צירוף של כתמים סך הכל בגודל כזה אולי הוא, נכון זה רצף אחד בדוגמה הזאת, אבל יכול להיות ש, שזה יצא ממאישה בחלקים, לספור ביום אחד עוד גוס ועוד ביום שני וגם ביום שלישי. זה מעלה חשש, ולזה מתכוון רבי מאיר ואומר חוששת משום זו. זה דברי רבי מאיר. אבל וחכמים אומרים אין בקטמים משום זוב. מן חכמים, מי הוא השיטה שעומד מאחורי השיטה הזאת? תשובה, רבי חנינא בן אנטיגנוס. אי דתניא, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר קטמים אין בהם משום זוב, ופעמים שהקטמים מביאים לידי זיבה. אבל זה יכול להיות כיצד? מצד אחד הוא אומר תמים אין בהם משום זוב, אבל לפעמים זה כן יכול להביא לידי כך. ולדוגמה, כיצד? לבשה שלוש חלוקות הבדוקות לה שהיו נקיים, ומצא עליהם קטם. אז קטם אחד על כל חלוק, אז יש כאן שלוש חלוקות, אז זה, והם היו נקיות. אומר רש"י, שלוש חלוקות הבדוקות לה ולפשטן בשלושת ימי זיווה אחד ליום. זה לא היה כתוב בגמרא, זה חשוב לנו לראות את זה מתוך רש"י. אז השלוש חלוקות האלו היא לבשה כל חלוק ביום, ביום נפרד בשלושה ימים רצופים. או ממשיך הגמרא שראתה שני ימים, כוונה ראתה זיווה דם ממש מגופה במשך יומיים בתוך אותם ימי זיווה, 11 ימי זיווה וחלוק אחד, וביום השלישי היא לבשה חלוק הבדוק לה ואחר כך התגלה עליו קטם. הן הן הקטמים המביאים לידי זיווה. שואלת הגמרא, השתה שלושה חלוקות, הדוגמה הראשונה שנאמר כאן זה לאו מגופה כחזיה חיישינן, למרות שהיא לא ראתה בפועל דם יוצא מגופה, ובכל זאת זה מעלה חשש זווה. שני ימים וחלוק אחד מבעיה, זה עוד יותר חשוד. הרי יומיים היא ראתה ממש דם יוצא מגופה, ויום השלישי ראתה קטם. אני צריך להוסיף פה דבר חשוב. כשאנחנו מדברים על חשש חיישינן לזווה, אנחנו מדברים על מצב שהיא תביא קורבן אבל הוא לא יאחר, והקורבן שתביא נקרא חטאת העוף. אין הרבה דוגמאות בעבד קורבנות שמביאים קורבן על הספק, אבל זה כן, זה חטאת העוף, זה קורבן שניתן להביא על הספק. אני לא נכנס כעת לתחום של אשם תלוי, אבל בתחום קורבן חטאת לא, בדרך כלל לא מביאים חטאת על ספק. אבל כאן נכון מולקים אותו, אבל מאחר שהוא הובא ספק, מצד זה שהיא לא הייתה חייבת בקורבן, זה נבלה ואי אפשר לאכול אותו. ובאמת זה ההלכה שחטאת עוף שנמלק שהובה על הספק מביאים אבל לא אוכלים. מה שאמרנו זה דברי רקע להמשך הגמרא. אז נחזור על השאלה, למה היה צורך לשתי דוגמאות בברייתא שקראנו? אם אתה אומר שעל שלושה חלוקות שלא היה אף פעם בקטע הזה ראייה מגופה, ובכל זאת חיישינן, וחיישינן אומר שהיא תביא אותו קורבן חטאת על הספק, אז ברור שהמקרה שיותר מחשיד, יותר חמור, שהיא תביא את הקורבן. אז עונה הגמרא, מהו דתימה? כל כי היי גבנה. דוגמה כזאת, אם לא היה כתוב כאן בברייתא, היינו חושבים שאם הייתה רואה יומיים ורק יום אחד, יום השלישי, על הכתם על החלוק, כל כי הגבנה מביאה קורבן ונאכל. כלומר שמלן שלו, גם זה, היא תביא את הקורבן, אבל גם זה לא יאכל, כי זה רק חשש, ולא בוודאות. אולי לא אמרתי מקודם, ואני יוצא מהנחה שכולכם כבר יודעים שזווה, מה שנקרא זווה גדולה, זווה שמביאה קורבן, זה רק על ידי ראיית זיווה דם במשך 3 ימים בתוך אותם 11 ימים של ימי הזיווה. ומה שאנחנו אמרנו עכשיו, שראיית דם במשך יומיים מגופה, זה לא הופך אותה להיות זווה גדולה, ידי כך שביום השלישי היה כתם בלי ראיית זוב דם ביום השלישי. ממשיך הגמרא, אמר רבא, בהא זכינו, זה לנצח, בהא זכינו רבי חנינא בן אנטיגנוס לרבנן. רבי חנינא בן אנטיגנוס הוא זה, ראינו במשנה, לא חושש, הכתם לא מביא לידי חשש זווה, ובניגוד לרבנן שמה שחוששים. מי שנה, ממשיך ומסביר הגמרא, מי שנה פחות משלושה גריסים במקום אחד, דלא חיישינן, דאמרינן בתרי יומי חזיתי, כמו שפחות משלוש גריסים במקום אחד לא מעלה חשש, כי אנחנו אומרים שהיא ראתה את הכתמים האלו נוצרו במשך יומיים. 3 גריסים במקום אחד, נמי. נעימה, גם המקרה של 3 גריסים, שהיינו גריסים גדולים שכל אחד יש לו שיעור גריס, כמו שאמרנו מוקדם יותר, כמו שאני חוזר עוד פעם על מה שנאמר בגמרא, כמו שבפחות משלושה גריסים בכלל לא חוששים, גם 3 גריסים במקום אחד נמי, נעימה, תרתי ופלגה מגופה חזיתי, תרתי ופלגה 2.5 גריסים היא ראתה מגופה, דהיינו זה הכתם נוצר מדם שיצא מגופה, ואידך החצי גריס הנוסף, אגב, זו אמה של נידות, זה כך אומר רשי, אגב, זו אמה, זה משך אליה איזו חרק, דם מחולת הוא, זה לא מהאישה בכלל. אז כמו שפחות מ3 גריסים, לא, אף אחד לא היה חושש מפני זיווה, גם 3 גריסים במקום אחד, כך שיטת רבי חנינא, שאמר אין בכתמים משום זוב. ולפי רבא, זה תשובה מנצחת מול האלו שכן חוששים. ובכל זאת, ורבנן, מה הם סוברים? הרי הם כן חוששים. נכון, בפחות מ3 גביסים הם לא חוששים, אבל ב3 גביסים מקום אחד הם כן חוששים. ההסבר הוא כך, כיוון דאיקה לפלוגי בגריס ועוד לכל יומה, מאחר שהכתם הוא כזה מספיק גדול שאפשר לחלק אותו ל3 חלקים, ויוצא גריס ועוד, כל גריס ועוד ביום נפרד, לא תלינה, לא תולים באותם דם מחולת. הגמרא כאן שואלת, מעלה קושה, לפי רשי זה קושה שמכוונת מול רבא ורבי חנינא בן אנטיגנוס. 3 גריסים במקום אחד, מדובר שוב פעם בגריסים גסים, שאמרנו מקודם
כל גריס הוא בעיקרון גריס ועוד. אבל לפי שיטת רבי חנינא בן אנטיגנוס, שלושה גריסים במקום אחד הוא דלא חיישינן, בשלושה מקומות חיישינן, שלושה מקומות על חלוק אחד. כל מה שאמרנו מקודם היה משמע ששלושה גריסים במקום אחד לא חושש. דיינו, רבי חנינא לא היה חושש. אפשר היה לדייק מדברי רבא ששלושה, אותם שלושה גריסים בשלושה מקומות על חלוק אחד כן חוששים. האמרת, אבל אתה עצמך אמרת בשלושה חלוקות אין, אני אתקן את עצמי, ראינו במקור התנאי אם מדובר בשלושה חלוקות, שלושה בגדים נפרדים, אז חוששים. בשלושה מקומות לא, אבל בשלושה מקומות על חלוק אחד לא חוששים. עונה הגמרא, לדבריהם דרבנן, כאמר לו רבנן, כוונה לאלו שחולקים עליו, רבנן הכוונה לשיטה שחוששים. אומר רבי חנינא, בעצם אנחנו, אבל תוך ההסבר של רבא יגיד שלפי רבי חנינא כך הם הדברים. לדידי, בשלוש חלוקות אין, בשלוש מקומות לא. רק אם מדובר בשלושה חלוקות יש מקום לחשוש, אבל שלושה מקומות בחלוק אחד אין לחשוש. אלא לדידכו, לשיטתכם שאתם חוששים, עודו לי מיהת, אתם צריכים להודות לי שאין לחשוש, דהיך דחזאי שלושה גריסים במקום אחד, דאמרינן תרי ופלגה מגוף החזיתה, שניים וחצי גריסים יראתה מעצמה דם האישה, ועידה חצי הגריס הנוסף אגב זומן אותם מחקולת. הוא מה שאמרנו מקודם, כך אתם הייתם צריכים להסכים שכאן אין לחשוש. ורבנן, מה הם אומרים? כי הם סוברים ששלוש גריסים במקום אחד כן מעלה חשש. כיוון דעיקה לפלוגי בגריס ועוד לכל יומה, מאחר שבשיעור כזה של שלושה גריסים ועוד במקום אחד אפשר לחלק אותו לגריס אחד לכל יום, לא תלינן במחולת, ולכן אנחנו חוששים מפני זיווה. עד כאן שיעורנו להיום.